מופיעים העניינים של חנוכה. זה לא כתוב לכם בתוך הפסקה.
בסדר, יש לכם?
כן,
בסדר. אנחנו בדף הזה. אמונה, יש לכם שם? אז לא כתוב, התחלת הגמרא היא מהי חנוכה, בסדר? מהי חנוכה? זה שתי המילים שלא כתובות לכם. ואז הגמרא אומרת, דתנו רבנן, בחפהי בחסלב יומד חנוכה תמניה אינון. בסדר? אז אני אסביר בעברית. בחפהי בכסלב ימי החנוכה, שמונה ימים. בסדר? למה? והשאלה היא, למה הגמרא כותבת את זה בצורה כזאת? ועוד שאלה, אבל תכף נשאל את השאלה, אני רק אסביר באיזה הקשר זה. יש במסכת תענית בגמרא הרבה תאריכים שעם ישראל נהגו לא להספיד בהם בגלל כל מיני ישועות שקרו לנו, שהתרחשו לנו. בסדר? זה כתוב במסכת תענית, זה איזה ברייתא שבמסכת תענית. וחז"ל לוקחים משם את המשפט הזה שאומר שבחפי בחסלב יומד חנוכה תמן יינון, והגמרא ממשיכה שלא מספידים בימים האלה ולא מתענים בימים האלה. לא נדבר היום על ההספד והתענית, בסדר? אלא אנחנו רוצים להתמקד בלמה זה לא, למה לא כתוב בחפי בחסלב שמונת ימי החנוכה, בסדר? למה הגמרא אומרת בחפי בחסלב יש את חנוכה? חנוכה זה שמונה ימים. למה ההדגשה הזאת על שמונה ימים? למה זה כתוב ככה? ואנחנו רוצות להוסיף, יכול להיות שאמרנו על זה קצת דברים בפעם הקודמת שלמדנו, בעצם הנס של חנוכה היה שבעה ימים, בסדר? בדרך הטבע, החשמונאים נכנסו לבית המקדש, ראו שנוצו כל הקדים, ראו שתומעו כל השמנים, אבל הם מחפשים, ובדרך הטבע הם מוצאים קד אחד קטן שנשאר חתום בחותמו של כהן גדול, והקד הזה מספיק ליום אחד. אז בעצם המציאה הזאת של היום האחד זה דרך הטבע, זה לא נס. אז למה למרות שהנס שבעה ימים אנחנו מדגישים שזה שמונה ימים? אני אנסה בעזרת השם לצעוד עם הדברים של הרב, אני משערת שזה קצת התחבר לדברים שראינו בפעם שעברה. ואם יישאר לנו זמן, אז נראה שתי פסקאות בעזרת השם בשפת אמת, שמתחברות שוב לדברים שראינו בעיניה, ויחזקו לנו את מה שראינו בעיניה. טוב, אז אני בפסקה ת'. אומר הרב, הסכום הרגיל להיקף שלם, סליחה, הוא שבוע של שבעה ימים, בסדר? אז דיברנו על זה קצת, שריבונו של עולם יצר את העולם בשישה ימים ויום השבת. דיברנו על זה שהמספר שבע הוא שייך לעולם הזה. כל המערכות בעולם הזה, כל הנבראים בעולם הזה, יש להם שישה צדדים, זכרות. אני משערת שנזכיר את זה הרבה פעמים, זה מופיע במערל הרבה פעמים, שכל דבר חומרי יש לו שישה צדדים, למעלה למטה, קדימה אחורה, ימינה ושמאלה, והמספר השביעי זה מי הוא, מה הוא הדבר הזה, האם זה קרטון של חלב, האם זה כוס, האם זה כפית, האם זה שולחן, וכן הלאה וכן הלאה. וגם דיברנו על זה שהעולם נברא בשישה ימים, נכון? כל יום יש לו את הדברים שנבראים בו, ויש את יום השבת שנותן משמעות לששת הימים. אז זה הסכום הרגיל להיקף שלם, בסדר? אמנם התכלית של כל נשגב הוא קדושת שם השם וחפצו הטוב בעולם הזה, יגלה רק לזמן העתיד שאליו פונות כל הקדושות, כן? אז אנחנו בעולם הזה, אנחנו צועדים ומתקדמים וזזים, אנחנו לא נשארים באותו מקום, וההווה הזה, השבע הזה, הולך כל הזמן אל העתיד. החלום שלנו שזה בסופו של דבר נזכה לתקן עולם במלכות שדי, שכל הדרך הארוכה שאנחנו עושים לאורך כל שנות ההיסטוריה, כן, מאז אברהם ויצחק ויעקב, כן, זוכות את יעקב שפוגש את רחל וחולם איתה ביחד את החלום, והסולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. בסוף אנחנו לא רוצים להשאיר את זה אצלנו, בסוף אנחנו רוצים לתקן את הכל, את כל העולם, שמה שישלוט בעולם זה האמת, ומה שישלוט בעולם זה הישרות, ומה שישלוט בעולם אל הטוב, לשם אנחנו הולכים. אנחנו לא הולכים פה כדי להישאר בהווה, אנחנו לא הולכים פה כדי להישאר בשבע, אנחנו רוצים להגיע בסוף אל השלמות הגמורה, אל התיקון השלם. אז לשם אנחנו הולכים, והרב אומר, אליו פונות כל הקדושות. מה הכוונה שאליו פונות כל הקדושות? שגם בתוך עולם הזה, לפעמים יש לנו רמזים כאלה, לאן אנחנו רוצים להגיע. בתוך כל מיני הלכות שיש לנו, בתוך כל מיני מצוות שיש לנו, אז יש רמזים שבסוף אנחנו רוצים להגיע לעולם עתידי מתוקן ושלם. אני אתן לזה דוגמה שהיא לא שייכת בכלל לחנוכה, אבל היא שייכת מאוד לחיים שלנו. אולי פעם נלמד את זה יותר בהרחבה, אני לא יודעת, לא יודעת אם יהיה לנו זמן. בכל אופן, כשריבונו של עולם בורא את העולם, אז הוא אומר לאדם שהוא יכול לאכול רק מן הצומח. רק מן הצומח, בסדר? אסור לאדם לאכול מן החי. ואחרי שנוח ובניו יוצאים מן התיבה, אז ריבונו של עולם אומר להם שהם עכשיו יכולים לאכול גם מן החי. למה? למה בתחילה היה מותר לנו לאכול רק מן הצומח, להשתמש לצרכים שלנו רק מן הצומח, ואחרי המבול מותר לנו לאכול גם מן החי? בגלל שמה, מה שהתרחש אצל האדם, מה שהתרחש באנושות, זה בגלל שהיה להם אסור לפגוע בבעלי חיים, בסופו של דבר הם כל כך חנקו את עצמם, שהם פגעו מאוד 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 בבני אדם, הם כל כך פגעו בבני אדם, עד שאי אפשר היה להשאיר את האנושות, היה צריך לחסל את האנושות, להשאיר רק את נוח ואת בניו, ולבנות אנושות חדשה. אז כשהאנושות החדשה מתחילה להתפתח, אומר ריבונו של עולם לאדם, לאדם בכללותו, אתה צריך לאכול בשר, אתה צריך בינתיים, מה זה בינתיים? עד מתי? עד שנתקן את כל העולמות, בסדר? מאז שנוח ובניו יוצאים מן התיבה, הכל משתנה. ולאדם מותר לאכול בשר. למה לאדם מותר לאכול בשר? כי הוא עוד לא שלם, כי הוא עוד לא מתוקן, כי הוא עוד לא יכול להיות בחן, בחסד וברחמים כלפי כל הבריאות. אז עדיף שהוא יהיה בחן, בחסד וברחמים כלפי מי? קודם כל כלפי בני אדם. ואחר כך, שיתנהג בחן, בחסד וברחמים, כלפי בעלי חיים. לפעמים יש אנשים, היו כאלה אנשים בהיסטוריה, שנהגו מאוד מאוד בחן וחסד ורחמים כלפי בעלי חיים, מכירות, וכלפינו הם שכחו בכלל שאנחנו בני אדם, ורצחו אותנו והשמידו אותנו, והעלו אותנו בסערות השמיימה. אז לפעמים אדם כדי שלא יהיו לו איסורי מצפון, אז הוא מתנהג יפה לכלבים, לחתולים, יש הרבה אגודות של צער בעלי חיים, זה מאוד קל להתנהג יפה כלפי כלב וחתול. אתם יודעות למה? כי כלב וחתול אף פעם לא יגיד עליך לשון הרע. כלב וחתול אף פעם לא יעליב אותך. כלב וחתול אף פעם לא יחמוס אותך ולא יגזול אותך ולא יעשוק אותך. מה הבעיה להיות נחמד כלפי כלב וחתול? אז כדי שאדם לא יתנהג יפה כלפי בעלי חיים ויתנהג מכוער כלפי בני אדם, אומר ריבונו של עולם לכל בני אדם, קודם כל תתנהגו יפה אחד מול השני, בסדר? אחרי שנגמור את התהליך הזה שלא יהיה שנאה ולא יהיה קנאה ולא יהיה תחרות ולא יהיה מלחמות ולא יהיה קרבות ולא יהיה שום דבר רע בין בני אדם, אז מה יהיה? אז פעם 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 נחזור להפסיק לאכול בעלי חיים. בסדר?
אבל כן. שאלה, יש עניין כאילו, אם אנחנו יודעים שזה מעלה,
אז הרב אומר, ראיתם בשביל מה הדס הלכה דווקא היא לדקל? אני מציעה שכל שבוע במקום לקנות שוקולדים תקנו פירות, סבבה? אתם רוצות?
בעד לגמרי.
כן, שיגידו שבבית שלי הכל נורא בריא.
אפשר להביא להם חבילה אחת שעד חצות.
לא, אם אתם לא רוצות אפשר להמשיך להביא שוקולדים, סבבה, אבל נראה לי פירות זה הרבה הרבה יותר משובח. אני רוצה להגיד, הרב מסביר, יש מאמר גדול, לכן אמרתי שאולי פעם נלמד אותו, קוראים לזה חזון הצמחונות והשלום, לדברים שהרב כתב, והנזיר, הרב הנזיר שהיה צמחוני ערך את זה, שבינתיים אין לנו מה, אדם שמנסה בגלל שהוא חס על בעלי חיים, לא לפגוע בבעלי חיים, זה עוד לא לעניין, זה עוד לא שייך. זה רק שכל האנושות כולה, תהיה שייכת למדרגה הזאת, אז נפסיק לאכול בעלי חיים.
גם אם אדם מרגיש כאילו בתוכו שהוא באמת כן. יותר עדין,
כן.
יותר...
כן. כי זה...
אין בזה שום טעם להיות צמחוני היום, כאילו.
זה מה שכתוב בחזון הצמחונות והשלום. עכשיו, וזה לא הסוף, בסדר, למה רציתי להגיד את זה? בכלל מה הקשר? עכשיו, איך הגעתי לזה? הרב אומר שיש רמזים בהלכות שלנו ביחס לאכילת בעלי חיים, יש רמזים, הרב קורא לזה כמו חלונות אל האור, שמזכירים לנו שאנחנו אוכלים בעלי חיים ואנחנו צריכים קצת להתבייש. כאילו זה שאנחנו עכשיו אוכלים בעלי חיים, הוא גם מסביר שאדם חייב את זה כדי, גם בשביל החיזוק של הגוף שלו, הוא חייב את זה, בינתיים הוא חייב. צריך שיהיה לו יותר איתנות, יותר חוזק, יותר עוצמה, שהוא יהיה יותר טוב, כן? אז הוא אומר למשל, כששוחטים, אני לא אכנס עכשיו, לא כל שחיטה, אבל יש שחיטות שצריך להניח ערימה של חול ולחסות את הדם, בסדר? אחרי שאדם שחט את החיה הזאת, הוא צריך לחסות את הדם. למה לחסות את הדם? שתתבייש קצת שהשתמשת, שפגעת בחיים של מישהו אחר, בשביל החיים שלך, בסדר? יש כל מיני הלכות שמזכירות לנו שבעתיד, שאנחנו חולמים על עתיד אחר, שאנחנו מתגעגעים למשהו יותר ניסה, יותר נשגב, יותר עליון. אז יש כל מיני הלכות שהן כמו חלונות אל העתיד. אנחנו עוד לא בעתיד, בסדר? הדרך עוד ארוכה. אנחנו לא רוצים לשכוח שאנחנו הולכים לעתיד, שלא נחשוב שההווה זה החיים שלנו. מה שיש בהווה, בזה אנחנו מסתפקים, את זה אנחנו רוצים, בזה אנחנו... לא. אז ההווה מרמז על דברים עתידיים. בסדר, למשל זה שהם... בהלכות שחיטה מאוד מאוד מקפידים על הסכין, שהיא תהיה מאוד מאוד חדה, אני לא ראיתי אף פעם שוחט, אבל הוא צריך כל כמה זמן לבדוק שהסכין עדיין חדה, למה? כדי שהרגע של המוות יהיה ממש שנייה, שהבהמה הכי 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 פחות תסבול. מה זה משנה? הוא הורג אותה? לא, זה משנה, לא, כמו, יותר בשבילו מאשר בשבילה, תדע לך. שזה לא בסדר שאתה פוגע בה. מה זה נבלה וטרפה? אם חיה עשתה מתה או הייתה חולה, אתה לא תהנה מזה. אסור לאכול את זה, כי אתה לא תהנה מזה שהיא סבלה מאיזה חולי, אתה לא תהנה מזה שהיא מתה. בסדר, אז יש המון הלכות כאלה שמזכירות שאנחנו לא רוצים להישאר בהווה. ההווה הוא ארוך, 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 הוא מאוד ארוך. אבל ההווה הוא בדרך לעתיד. וכל מיני הלכות מזכירות לנו שאנחנו בדרך לשם, אנחנו שלא נהיה מרוצים ממה שעכשיו. בסדר? זה מה שהרב אומר פה, שאליו פונות כל הקדושות. הקדושות הרבה פעמים מרמזות על העתיד. אני לא אמרתי את זה בתור הלכה, בסדר? יש כאלה שסתם לא אוהבים בשר, בסדר? יש כאלה שראו פעם, לא משנה, אני לא רוצה לתת דוגמאות, שלא תפסיקו לאכול בשר. אז יפעת מבשלת מאוד טעים, זה כבר שווה. אבל יש כאלה שראו סיטואציות לא נעימות עם בעלי חיים, ומאז הם לא יכולים לאכול. שוב, אני לא אומרת מה... אני אומרת מה הרב אומר באופן כללי. וזה מעניין שדווקא הנזיר ראה צורך לערוך את זה, הוא היה אדם אחר הנזיר, בסדר? הוא גם היה נזיר. אבל הוא ראה צורך לערוך את זה ולהוציא את זה. כחוברת כזאת, כדברים מסודרים. אבל מי שצמחונית יכולה להישאר צמחונית, סבבה, אני לא אומרת מה לעשות. וזה באמת רק, זה הייתה דוגמה בסוגריים, בסדר? למה שהרב מתכוון פה. הרב אומר גם פה, אמנם גם בזמן ההווה, כוח העתיד נגלה, איך הוא הולך ובא. בסדר? אז בתוך ההווה יש דברים ששייכים לעתיד. כן, אפשר להגיד את זה גם על שבת, עוד מעט יגיד את זה על שבת, אז ניתן דוגמאות על שבת. אבל הרב אומר, וזה יגלה על ידי גלגוליהם של ישראל הנפלאים, שלולי תכלית העתיד הנשגב, אין פותר לחידת עולמים זאת. אז פה הוא מוסיף עוד נקודה, שמי שבאמת מסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, הוא אומר, אין מצב, זה לא רגיל. אין דברים כאלה, בסדר? ההיסטוריה של עם ישראל, כל הגלגולים שעברנו, כל הגלויות, כל הקשיים, כל הגירושים, כל הרציחות, כל העלילות דם, כל האינקוויזיציה, כל הפרעות, אין מצב שהיינו אין מצב, בלי העתיד, בלי שאנחנו הולכים אל איזה עתיד מאוד 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 גדול, לאיזה יעד מאוד מאוד משמעותי, לאיזושהי מהות מאוד 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 גדולה, אין מצב שהיינו נשארים. היינו הולכים לאיבוד. אין אומה, אין שום אומה בעולם שעברה כל כך, כל כך הרבה פיזורים וגזרות רעות וקשיים וסיבוכים וחשיכות, ונשארה אומה וחזרה לאן שהיא חזרה. אז מי שמוכן להסתכל על ההיסטוריה שלנו, הוא רואה שאנחנו הולכים אל העתיד. מי שמוכן לרומם את המבט, כן, לא רק לעסוק ברגע הזה, בשנייה הזאת, בקושי הזה, בכאב הזה, אלא באמת, בפלא הזה של האומה, אז הוא אומר, וואלה, יש פה משהו אחר. הם הולכים, יש להם מגמה אחרת, יש להם תפקיד אחר, יש להם העתיד שלהם הוא כל כך נשגב ומרומם, שבשביל זה שווה כל ההיסטוריה המופלאה הזאת, הארוכה הזאת, האחרת הזאת. עכשיו הרב ידבר גם על השבת, שוב, השבת זה היום השביעי בשבוע, איך בתוך השבת יש רמזים לעתיד. אומר הרב, על כן השבת היא מורכבת עם היקף הזמן ההווה המתמיד. קודם כל שבת היא שייכת לשבוע, נכון? השבוע אמרנו, זה שבוע של עולם הזה. זה שייך למדרגה של עולם הזה, אבל הוא רומז ליום שכולו שבת, מנוחה וקדושה. אז מה יש בשבת? גם על זה קצת דיברנו, אבל נגיד מעט דברים. שבת זה יום אחר, אמרנו. שבת הוא לא דומה בכלום לכל ימות השבוע. כל ימות השבוע, אדם צריך לקום מוקדם, הוא חייב, הוא הולך מהר למניין של שחרית, קם בבוקר בשש, אני יודעת מה, שש ורבע, הוא הולך לתפילה, הוא רץ לעבודה, הוא עובד הרבה שעות, הוא טרוד מאוד, הוא עסוק מאוד, הוא צריך להספיק המון המון פרויקטים, יש לו המון המון עשייה ופעילות ויצירה, והוא מרוץ אחד ארוך. ושבת זה משהו אחר. אין יום בשבוע שהוא יקום בשמונה, אין דבר כזה, נכון? אמרנו, בטח לא שהוא ילך למניין ישנה חברון בתשע וחצי, זה בטוח שלא. אין דבר כזה, אולי בחברון יש כזה, גם באמצע השבוע לא בדקתי. אבל בגדול בעולם אין דבר כזה, בימות החול, אדם קם מוקדם, רץ, עושה, פועל, שבת הוא קם מאוחר, הולך לתפילה, תפילה שחרית וקריאת התורה ומוסף ושרים שירים והכל בנחת, אווירה הפוכה מימות החול. אומר הרב, שבת זה מעין עולם הבא, שבת זה משהו אחר, עולם הבא זה עולם של מנוחה, זה עולם של נחת. אתה פוגש את עצמך בנחת, אתה פוגש את הרוח, כן? לא את הצדדים, כן? אתה מברר לעצמך מה המשמעות של כל הריצה, לאן אני רץ, בשביל מה אני רץ, בשביל מה אני חי, יש זמן ללמוד, יש זמן לשבת עם המשפחה, לדבר, לספר איך היה כל... זה דברים שאין אותם כל ימות השבוע, הם גם לא צריכים להיות בכל ימות השבוע. אבל כשהיום השביעי מגיע, הוא מזכיר בשביל מה הכל. לאן אנחנו רוצים? לאן אנחנו רוצים להגיע? למה אנחנו מתגעגעים? כן, יום שכולו שבת יושבים, שרים זמירות, אוכלים ברבורים מוסלה ודגים, והשולחן הוא אחר, והבגדים הם אחר. כתוב, לא יהיה הילוכך של חול כהילוכך בשבת, ולא יהיה בגדך של חול כבגדך של שבת, ולא יהיה דיבורך של חול כדיבורך. הכל משהו אחר, הכל אחר. זה, שוב, זה רמז. נכון, שבת היא בתוך עולם הזה. אבל היא רמז שאנחנו ביד לעולם הבא, אנחנו לעולם הבא, מעין עולם הבא. כתוב שככל שאדם יותר לומד על שבת, ככל שאדם יותר מברר את עניינה של השבת, ככל שאדם יותר מקפיד על הלכות שבת, אז הוא יותר מבין את הוא יותר מרגיש את השבת. זה בשבילו יום אחר, בשבילו זה משהו אחר. אז זה זמן שהוא הווה, אבל הוא רומז על העתיד, אם אתה באמת פוגש את ההלכות של שבת, אם אתה באמת נפגש עם השבת כמו שהיא, אתה מבין שאתה בדרך לשם, אתה לא רוצה להישאר פה. להורות שבעצם הזמן ההווה, בתוך הזמן ההווה, רושם הזמן העתיד הוא כבר מוכן ומוחש, העתיד מסתתר בתוך ההווה. שוב, זה כדי לתת לנו כוח. זה כדי שנדע שאנחנו לא סתם פה, זה כדי לתת ערך אחר להווה שלנו. ההווה שלנו הוא הולך לקראת העתיד. אומר הרב, היוונים, אנחנו חוזרות לחנוכה, אמנם ביקשו לסמות אורו של עולם, כן? אז אורו של עולם, קודם כל זה התורה, נכון? כתוב כינר מצווה ותורה אור. קודם כל זה לסמות, לעבר, כן? קודם כל, לעבר אותנו, את עינינו מן התורה, מן האור של התורה. אבל מה זה עוד אורו של עולם? מה זה גם אורו של עולם? כן, בית המקדש. בית המקדש זה גם אורו של עולם. אז היוונים יש להם מגמה להחשיך את האור של בית המקדש. להחשיך את האור של התורה, ששוב, שניהם שזורים אחד בשני. זה אותו עניין, מה שקורה בבית המקדש. הקרבת אלוקים, השכינה, כל מה שזה מבטא, שאנחנו עם השם, את זה הם רוצים להסיר, ואותו דבר את החיבור שלנו לתורה. אז לכן כתוב, החשיכו עיניהם של ישראל ומילאו את העולם בחזות ועוללות, כן? עוד נראה את זה שיוון הם, נחשב, הם, הם נקראים חושך, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, אז חשיכה גדולה זו יוון. הם החשיכו את עיניהם של ישראל ומילאו את העולם בחזות ועוללות על יסוד העיקר, עיקר זה עיקרון, של לקיחת ציור הזמן ההווה בלא שום תעודה בעתיד. יוון אומרים, מה זה מעניין העתיד? מה שמעניין זה עכשיו והרגע, ואני התשוקות שלי, והיצרים שלי, והמאוויים שלי, והיצרים הרעים שלי. עכשיו אני דואג לעצמי, מה אכפת לי מההמשך? מה אכפת לי מהעתיד? מה אכפת לי מהדורות הבאים? למי בכלל? אכפת אם יהיו דורות באים או לא, זה הכל עכשיו, כן, אכול ושתו כי מחר נמות. בדיוק הפוך ממה שהעם ישראל מנסים לומר לעצמם, שאנחנו לא מסתפקים בהווה, אנחנו רוצים את ההווה בשביל להגיע לעתיד. ויוון אומרים, מה פתאום עתיד? עכשיו תשמח עכשיו, תהנה עכשיו, תתענג עכשיו, תדאג לעצמך עכשיו. עד שגרמו להשפיע על הכתות הרעות שיצאו מקרבנו לומר, אין עולם אלא אחד. אין עולם אלא אחד זה שיש רק עולם הזה. אין עולם הבא. ושעבורם תקנו במקדש לומר מן העולם ועד העולם. כשהיו מברכים בבית המקדש, אז היו מברכים ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם מן העולם. וכשאמרו מן העולם, התכוונו לעולם הזה, שהולך אל העולם הבא. אבל בתקופת בית שני, כשהייתה השפעה של יוון כבר, מאוד מאוד חזקה עלינו, ויוון אומרת, מה העולם הבא? איפה העולם הבא? מה זה העולם הבא? אין העולם הבא. מה שאתה לא רואה, מה שאתה לא מרגיש, מה שאתה לא יודע, זה לא קיים. מה אתה מרגיש? את זה, אתה מרגיש מה שאתה רואה, מה שאתה שומע, מה שאתה ממשש, מה שאתה רואה, זה קיים. עולם הבא? אבל הם שטויות. אז תקנו בבית המקדש, שינו את הברכות. בברכות ברכו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מן העולם ועד העולם. להזכיר לנו מה? להזכיר שאנחנו לא עסוקים רק בעכשיו. אנחנו לא עסוקים רק ברגע הזה. אנחנו לא אחוזים רק בעולם הזה, העולם הזה יהוד, עם כל מה שזה אומר. אלא אנחנו רוצים מתוך העולם הזה להגיע אל העולם הבא. מה זה העולם הבא? למה קוראים לו עולם הבא? כי אנחנו כל הזמן מביאים אותו. הוא כל הזמן בא. כל יום שאנחנו מרוממים, כל יום שאנחנו משכללים, כל יום שאנחנו מוסיפים טוב ואור וקדושה וטהרה, אנחנו אז העולם הבא הוא בא, הוא כל הזמן בא. הוא לא נמצא באיזשהו מקום אחר ויום אחד נגיע לשם. לא, אנחנו בעצמנו מביאים אותו. אז יוון מבקשים לחסל את העולם הבא. יוון מבקשים לא להתעסק בעתיד. יוון מבקשים שתהיה אחוז בהווה, ובזה שאתה אחוז בהווה, כן, זה מדהים, כן, בדיוק דיברנו היום, דיברתי עם הבת שלי שהיא הייתה פה היום ויקרה איזה פסקה, אתם בטח תיפגשו איתה במשך השנה, אני לא יודעת איפה זה כתוב, זה בטח כתוב באורות ואני גם לא זוכרת בדיוק את המילים, אבל הוא כותב על זה שאירופה איבדה את האלוקים שלה. שוב, אני לא, אל תתפסו אותי על המילה כי אני לא אומרת את זה בדיוק כמו שהוא אומר, שאין לה כבר אלוקים, וזה באמת מדהים איך אירופה לאט לאט, באמת, אין אלוקים, אז גם לא רוצים המשכיות. אין אלוקים, אז כל אחד עסוק בעצמו. אין אלוקים, אז אפילו לאומיות אין להם. כן, הם מתוך שהם היו לאומיים, אז הם הגיעו למלחמות אחד בשני, נכון? צרפת רצה לכבוש את גרמניה, וגרמניה רצה לכבוש את פולין. כל לאום רצה לדאוג לעצמו, אבל היום אין כלום, היום שלום, יש שלום באירופה, אף אחד לא נלחם באף אחד, חוץ מהמוסלמים הם לא קשורים לסיפור, נניח אותם עכשיו בצד, אבל אין לך, אם אין לך אלוקים, אז אין לך שום חיבור אל ההמשך, ואין לך שום חיבור אל הלאום שלך, ואין לך כלום, הכל כלום, אתה דואג לעצמך, אתה עסוק בקריירה שלך, אתה עסוק בכסף, שיהיה לך דירה, ושיהיה לך מכונית, ושתעשה כיף, ולא ילדים שם ילדים. ולא דואגים להמשך, ולא דואגים ללאום גם, לכלום, שום דבר. אז זה לא הם התחילו, כן? זה מה שיוון אומרת. מה אתה חושב על העתיד? תחשוב על עצמך, תתעסק בעצמך, תדאג לעצמך, תשקיע בעצמך, זהו. העתיד חסר משמעות. כלומר, אומר הרב, בשעה שהזמנים מתוקנים, ועיני השכל בהירות, די באמירה אחת, מן העולם. וכשאומרים מן העולם, מעתיד כבר נשקף. כשהם אמרו מן העולם, הם ראו דרך העולם הזה את עולם הבא. אבל באשר האפילו אור האמת, כשהכל ערפילים והכל מטושטש, ויוון הולכת וחודרת אל תוכנו עמוק עמוק עמוק, ראוי להעמיד מפורש את התעודה של העתיד, את הייעוד של העתיד. אף על פי שהעיניים התרוטות אינן מכירות אותו מן ההווה, מכל מקום דבר אלוקנו יקום לעולם. אז גם אם עכשיו זה מטושטש, וגם אם עכשיו זה מעורפל, וגם אם עכשיו זה לא ברור, אנחנו נגיד, מן העולם ועד העולם, כדי שזה יחדור על תוכנו, כדי שזה ייכנס על תוכנו, שלא נשאיר את ההווה תלוש, שלא נחיה חיים שלא מחוברים לעתיד. כשהחיים מחוברים לעתיד, אז הדבר שהכי חשוב לאדם קודם כל זה הצאצאים שלו. קודם כל שיהיו לו צאצאים, והוא יודע שגם אחרי שהוא ילך אחרי 120, אז נכון שהוא בגוף שלו ילך, אבל יש כוחות, אלה שיצאו ממנו, אלה שנולדו ממנו, ממשיכים את הדרך, הוא לא מרגיש שזהו הכל נגמר. יש המשכיות, יש איזו שרשרת כזאת היסטורית ארוכה 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 של האומה הזאת, שהולכת ומופיעה ומופיעה וצועדת עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. אז בעם ישראל ללדת ילדים זה ברכה, זה אמת, זה לחבר את עצמך אל הנצח. אתה לא תלוש, אתה לא פירור שאף ברוח, אתה יש לך המשך. וכבר אנו יודעים את תעודת העתיד על פי הנבואה, נחלתן של ישראל, והיא לנו מבוררת גם בעת החושך, שלא יראה לעיני בשר באופן מוחש כוח העתיד מתוך ההווה. כן, אז גם כשאנחנו לא רואים, גם כשקשה לראות, אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים בידיעה ברורה. כן, הנביאים הנחילו לנו את זה, כן, הנביאים אומרים, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה כאור שבעת הימים. אתם יודעות שביום הראשון כתוב בחז"ל שריבונו של עולם גנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא. אני לא יודעת להסביר את זה בסדר, אבל יש איזה אור גדול גדול שהוא עוד גנוז. אז יש הבטחה שבלעתיד לבוא האור של הלבנה יהפוך להיות כאור החמה. אתם יודעות של הלבנה אין אור באמת. הלבנה זה הקרנה של האור של השמש, נכון? ככה אנחנו נפגשים עם הלבנה. אז האור של הלבנה שהוא לא מקור אור, הוא יהפוך להיות כמו אור החמה שהוא מקור אור. ולמה יהפוך אור החמה? לאור שבעת הימים. אז אור שבעת הימים, האור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא. אז יש הבטח, אנחנו מאמינים לנביאים, אנחנו מאמינים שהכל יתקן, אנחנו מאמינים שהכל ישתלם. גם אם עכשיו לא רואים, גם עכשיו ההווה הוא קשה, הוא מסובך, הוא מורכב, הוא נראה מרוחק מעתיד, יש לנו ידיעה כזאת, בהירה ברורה. כשם שדי באמירה אחת מן העולם לכלול כמו כן את העתיד בזמן הבהיר והמאיר, כן די בחנוכה של שבעה ימים, שכולל ההיקף הזמני ההווה שבתוכו כבר נכלל השבת, הרומז ומכיל יום שכולו שבת. אם הכל היה בהיר, אם הכל היה ברור, אז היה מספיק שחנוכה תהיה שבעה ימים. למה? כי אנחנו יודעים שבתוך ההווה, ההווה זה שבע, אנחנו יודעים שבתוך ההווה תמון גם העתיד. אבל כשיוון שלטו עלינו, אז זה לא היה כל כך פשוט, אז זה לא היה כל כך בהיר. לא הצלחנו להיות במקום הזה שכל כך חווה את העתיד דרך ההווה. אומר הרב, אבל לעת הירידה שגרמו היוונים ההוללים, שטשטשו את בהירת ההווה מלהציץ מתוכו את העתיד הנהדר, שאז יגלה אור השם וכבודו בעולם והאלילים כליל יחלוף, היה דרוש לחזק את הצפייה העיקרית הישראלית, שלא תתקמץ גם היא בהווה כאותה של היוונית חלילה. אז למה חז"ל לא קובעים שזה שבעה ימים? כי הם רוצים להדגיש שאנחנו מעידים על העתיד, אנחנו לא מסתפקים, אנחנו לא מדברים עכשיו על ההווה. למה אנחנו לא מדברים עכשיו רק על ההווה? כי מי שמדבר עכשיו רק על ההווה זה יוון. אנחנו לא רוצים להיות במקום של יוון. אנחנו לא רוצים לדבר רק על ההווה. אנחנו רוצים ללמד דרך איזה רמז ששייך לעתיד, שאנחנו בדרך לעתיד, לא נסתפק עכשיו בהווה, בגלל יוון, בגלל הפגיעה של יוון, בגלל החוזק שיוון נותנת להווה, ולכן הם קובעים לעשות החנוכה 8 ימים, כלומר, יום אחד העודף על ההיקף הנהוג בהווה, להורות בפועל שכל מגמותינו יגלו ויצאו לפועלן רק בעתיד, שיצא הזמן בכללו מידי שפלותו, והעולם ירפא מעברונו ורעותיו הכלליות והפרטיות, שהוא מגמתן של ישראל ותעודת אורו של מקדש, על כן יום עד חנוכה תמן יעינון, הם אומרים, הם מדגישים, בחפי בכסלב, חג חנוכה זה 8 ימים, כאומר מפורש מן העולם ועד העולם. אז זה תעודת אורו של מקדש. תראו, בית המקדש גם כן, דיברנו על זה כבר. בית המקדש הוא בעולם הזה, הוא מקום שהוא מעל המקום. הוא מקום שהוא לא מוגבל בצמצומים של עולם הזה. ארון, כפורת וחרובים, המידה שלהם יותר גדולה מקודש הקודשים. הם נכנסים לקודש הקודשים, אני לא יודעת להסביר את זה. אבל זה מקום שהוא לא מקום, כל הניסים שקרו בבית המקדש. כן, כתוב על בית המקדש שהוא כמגדל דוד צברך. זה חיבור צוואר ומחבר בין הראש לכל שאר הגוף. נכון? אז בית המקדש הוא מחבר בין העולמות העליונים לעולם הזה. הוא כמו צוואר, כן? הוא החוט המחבר, הוא החוט המקשר. בבית המקדש יש חלונות שהם צרים מבפנים ורחבים מבחוץ. בדרך כלל חלון, אתה עושה אותו שהאור ייכנס מבחוץ לבפנים, נכון? אחרת לא היינו עושים חלונות. בית המקדש זה בדיוק הפוך. הוא מאיר אור גדול לעולם, הוא אורו של עולם. אז כשאנחנו נמצאים במצב של חשיכה, כשאנחנו נמצאים במצב של טשטוש, אז בכוונה קובעים ומדגישים שחנוכה זה 8 ימים. זה 8 ימים כדי להזכיר לנו שמתוך ההווה אנחנו צועדים אל העתיד השלם. מתוך מספר 7 אנחנו צועדים אל מספר 8, ולשם אנחנו רוצים להגיע, לחיים של קדושה ולחיים של טהרה ולחיים של רוממות ולחיים שבאמת מבטאים את היכולת לחבר בין שמיים לארץ. ובזה יוון לא מאמינים. יוון מאמינים רק בחיי העולם הזה, להחדיר קדושה לחיי העולם הזה, להחדיר טהרה לחיי העולם הזה, זה לא קשור להם בכלל, זה לא שייך להם, זה לא רק שזה לא מעסיק אותם, הם לא מאמינים בכלל שאפשר לחיות ככה. עוד נדבר על הדברים האלה, עוד נרחיב את הנושא הזה, אבל זה יוון. יוון מבקשים, תחיה את החיים, זרום, תחיה את החיים, תקשיב ליצרים, תקשיב לתאוות, תחיה את הרגע, תשמח ברגע, תתענג על הרגע. אם זה המלחמה שלנו נגד יוון, אז אנחנו לא נשאיר את חנוכה 7 ימים. אנחנו נדגיש איזה 8 ימים ונברר לעצמנו מה מהות המספר 8 ומה התפקיד של מספר 8 בחיים שלנו, ומתוך זה נעיר באור גדול, כן, נעיר באור המנורה. טוב, גם על האור של המנורה עוד נדבר בעזרת השם בהמשך, בעזרת השם. טוב, אז מתוך זה אני רוצה שתנסו ללמוד עכשיו בחברותות, בסדר? את שתי הפסקאות מתוך השפת אמת. הפסקה שלמטה קשורה אני מקווה שאתם רואות מה כתוב פה, מכילה. זה אני המוכשרת ששלחתי את זה בוואטסאפ. המקור שלמטה הוא מקור שמדבר, מדבר על הניסים, על הנס של חנוכה מבחינת מה משמעות הנס, והמקור שלמעלה, על הנס של 8 ימים. בסדר, אז תנסו, יש פה זוגות, יש זוגות במקום הזה? זוג. הדס, תלמדים רחלי? הנה, יש פה. לי יש את זה בצילום אחר. בסדר, אז אני נותנת לכם 10 דקות ללמוד את זה? אפשר לעשות רעש, אין פה תינוקות שישנים פה.
עניין מה שהיה, אני אסביר. שמן הלילה, אחד לעשות מה שאני אומר. אני
מחפשת את זה בספר. כן, תלמדו עם אמא שלי. תלמדו ביחד, חברו אותה. אני רוצה רק לראות איך זה מתחיל, טוב? שאני אמצא את זה בספר.
זה לא טוב.
אני רק רוצה לראות איך זה מתחיל.
זה שהיה שמן, זה שנשאר שמן, כאילו זה היה אני. כאילו הוא אומר, הוא יודע כאילו לעולם נשאר נקודה אחת מהשוק בישראל, שהיו זה יכולים כאילו...
כאילו הם בכלל לא מבינים שישאר משהו,
ראשון זה בשנת אף ריש ממזיין, סתם אם תרצו למצוא את זה בספר. תעבירו, הם קיבלו? קיבלתם פירות? יפה. והמקור השני זה בשנת רגע שונות המקור השני זה בתף רי סמך דלד. אז מה אתם אומרות? מה שאבתם מהמקור הראשון? מה זה עניין מה שהיה הנס בדרך זה להיות שמן הלילה אחת ולעשות בו נס? מה זה, מה 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 המהות של הפח הקטן הזה שמספיק ללילה אחד ובסוף הוא מספיק ל... מה אתם אומרות? אני אשמח לשמוע, דיברתי מספיק אני. כן, בננות, מי מסבירה קצת?
אני שומר שהנס הוא כאילו בעצם הלילה הראשון, כאילו בעצם כן. המציאה של הפח הזה שהוא כאילו שזה הנקודה של נשמת ישראל שהיא כאילו לא נעלמת.
זה הנס של החיים שלנו, שיש לנו איזה נקודה פנימית עמוקה עמוקה עמוקה, שכל השערות והמאמורות והקשיים והסיבוכים והטשטושים שיבואו עלינו, הם לא יצליחו לבטל את הנקודה הזאת, שמכוח הנקודה הזאת אנחנו כל פעם בסוף נושאים על ידי ריבונו של עולם, כי היא קיימת ואנחנו חוזרים אליה. זה שמצאנו את הפח הקטן, שוב, זה לא טכני, מצאנו אותו בתוכנו, האמנו, זה שהחשמונאים נכנסים לבית המקדש ורואים שהכל תמה ומאמינים שהם יצליחו למצוא פח אחד קטן טהור, משהו אחד טהור, זה אומר שהם האמינו שלמרות שיוון תנפו אותנו ולכלכו אותנו והשפיעו עלינו ויצרו הרבה 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 זרמים של התייוונות, יש בתוכנו את הנקודה הפנימית שאף אחד לא יוכל לגעת בה, והיא בסוף זאת שתנצח. אז זה איזושהי נקודה, והוא מחבר את זה לאברהם, שבספר תהילים הוא נקרא כהן, והוא מחבר את זה כן, אברהם שבאמת האמין בברואים, ואהרון הכהן שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום, ומזכיר לעצמנו תמיד מי אנחנו, הוא זה שהיה גם מחפר עלינו ביום הכיפורים, מי שמחפר עלינו ביום הכיפורים על האבונות של כולנו, הוא צריך מאוד 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 לחיות את הנקודה הפנימית הזאת ולהאמין בה, ומתוך זה לאהוב אותנו ולעזור לנו באמת להאמין בעצמנו שאנחנו יכולים לחפר, למרות שהתנהגנו לא כל כך יפה תמיד, ולמרות שלפעמים שכחנו מי אנחנו, והוא נוטע את זה בליבנו. ומה שקורה בשמונת ימי חנוכה, שזה הולך ומתפשט, אז אומר שיש סגולה בתוכנו גם להצליח להרחיב את זה, להזרים את זה, להופיע את זה יותר, לא רק להשאיר את זה, כן, בתוך הפח הקטן חתום וסגור, אלא מי שבאמת מאמין בזה ואחוז בזה, ושייך לזה, אז באמת כל שנה בחנוכה זה מתגלה מחדש, כן, דיברנו על זה כשדיברנו בחגים, שבעצם הקדושה נמצאת תמיד, אבל הווילון של עולם הזה מסתיר את הדברים, וכשמגיע יום מיוחד, כשמגיע זמן מיוחד, אז הווילון הזה כביכול מוסט, ואז יש לנו יכולת להיפגש עם הקדושה. אז בחנוכה אנחנו נפגשים הנקודה הפנימית הזאת, המיוחדת הזאת שלנו, וככל שאדם יותר יתחבר לזה, אז שוב, אז האור הזה בהתחלה מדליקים נר אחד, ואחר כך שני נרות, ואחר כך שלושה, זה אור שיכול ללכת ולהתרחב ולהיות יותר משמעותי ויותר איתן ויותר עוצמתי ויותר חזק בעולם. אז זה המקור הראשון, זה המעט מהמקור הראשון.
יש קשר בין אהרון הכהן לאברהם שמביאים? כאילו אמרו לאברהם שהוא כהן, או שהביאו סתם כאילו שני...
לא, קודם כל אני לא מאמינה שזה סתם.
לא, לא סתם.
כי אהרון, לא דיברתי על מה שהוא מזכיר פה שלך לעולם קיימת, כי בעזרת השם נדבר על זה, אבל כתוב בחז"ל ש... אני אגיד את זה בקצרה, אני משערת שנדבר על זה יותר באריכות, כשכל הנשיאים הביאו קורבנות, אז כתוב שאהרון הרגיש חלישות, שהוא לא היה שותף לזה, ואז ריבונו של עולם מבטיח לו של חג גדולה משלהם, זה שאתה תטיב את הנרות בבית המקדש, וריבונו של עולם אומר לו שלך לעולם קיימת. מה זה שלך לעולם קיימת? בית המקדש חרב כבר מזמן. אז כתוב במגילת סתרים, אני לא יודעת למה זה מגילת סתרים, אבל זה מובא ברמב"ן, ששלך לעולם קיימת, זה כל הנרות שעם ישראל ידליקו לאורך כל הדורות בחנוכה, זה שלך לעולם קיימת, כן. תראי, כל הישועה יצא ממתתיהו כהן גדול, כן. יש משהו בדמות של אהרון שהיא מחזירה אותנו לעצמנו, בדמות של כהן גדול שמחזירה אותנו לעצמנו. ואברהם הוא עוד לפני כן, כן, אבל גם הוא מאמין באמת הפנימית, הוא מסתכל על הברואים והוא רואה את הטוב של הברואים. מזכיר לנו מי אנחנו. כן.
כאילו כתוב את זה שזה
עניין שכאילו
נר אישו ביתו, אבל כאילו
אז
מה, איך
זה קשור לביתו?
כאילו למה דווקא אישו
ביתו? כי אישו ביתו זה גם הרחבה, אתה לא עושה את זה לבד, אתה בחבורה, זה באמת אחת המצוות היחידות, שאתה לא...
למה דווקא במשפחה כאילו לא...
זה שיעור אחר, נדבר על זה, אל תדאגו.
מה זה? בסדר?
על נר אישו ביתו יש, אם לא הסתכלתם, יש על נר אישו ביתו ב... ביום יום.
מה זה, איך הוא נחשב שאברהם כהן?
כן, הוא אומר שבספר תהילים קוף יוד פסוק ד' כשכתוב נשבע השם ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק, זה מדבר על אברהם. אז צריך לפתוח את מזמור קוף יוד את פסוק ד' ולראות מה אומרים שם הפרשנים. זה קשור לאברהם, בסדר, שיעורי בית. אז נדבר, בסדר? ביום חמישי בעזרת השם נדבר, מה זה? למה זה מצווה של בית? איך זה קשור לבית? בעזרת השם. ואני קופצת ל... זה לא יפה לקפוץ, אבל בסדר, אני רואה שאתם כבר צריכות ללכת. מה הוא אומר על ההלל? על זה שאנחנו גומרים את ההלל בחנוכה. מה מיוחד בזה? במה זה שונה משאר ימות השנה. מישהי רוצה לומר קצת?
משהו עם הנס שמשפיע מלמעלה.
כן.
שיש עניין גם שזה מעל הזמן, כאילו עליהם מחובר כזה לכל הזמנים.
יופי.
וכאילו הנס, לא מספיק הבנתי את זה עד הסוף, אבל הנס הוא מעין כאילו איזושהי רמז קצת מה שדיברת מקודם, ש... איזשהו רמז לזה שלעולם הבא, כאילו לעתיד, כאילו רמז בתוך העולם הזה.
כן. אז כשתגידו הלל בעזרת השם בחנוכה, אז תשימו לב שההלל מדבר גם על העבר, גם על ההווה וגם על העתיד. אפשר לומר הלל רק כשאתה באמת מסתכל על הכל מההתחלה ועד הסוף. ולכן כתוב שמי שאומר הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף. מה הכוונה הרי זה מחרף ומגדף? כשאתה נמצא בתוך ההווה, העולם הזה, יש גם הרבה דברים שאי אפשר להגיד, לא כל יום אפשר להגיד הלל, נכון? יש ימים יותר מהירים, יש ימים יותר חשוכים, יש ימים של בשורות טובות, יש ימים של דברים יותר מורכבים, לא תמיד אפשר להגיד הלל. מי שאומר הלל בכל יום, הוא כאילו משקר את עצמו. מתי אפשר להגיד הלל? כשאתה מסתכל מלמעלה על הכל, אתה מתחיל מההתחלה ואתה מאמין עד הסוף, ואתה מסתכל על כל התמונה כולה, הלל זה משהו אחר. זה אין מצב להגיד את זה בכל יום, כי זה, כי כשמי שמסתכל בהווה, אז הוא לא יכול תמיד להגיד הלל. אי אפשר להגיד הלל בכל יום. אנחנו צריכים להגיד הרבה תודה על הרבה דברים, ברור, יש לנו ברכות השחר ויש לנו הרבה תודות בסדר בתוך התפילה ולאורך כל היום, אבל הלל זה משהו אחר, זה יותר רחב, זה יותר מקיף. אז הרב אומר שכשקורה נס, קורה נס, נראה את זה קצת גם אחר בעזרת השם, קורה נס, אז פתאום דיברנו על זה גם, דיברנו על זה כשלמדנו על המקום של הניסים, נכון? זה היה ביום ראשון שעבר, אני לא זוכרת. שהנס פתאום מגלה בעצם, וואו, יש פה יד השם, אני לא זרוק, אני לא עזוב, קרה לי, מישהו השגיח עליי, מישהו נתן לי יד, מישהו כיוון את הדברים, מישהו סידר שהכל ילך כמו שצריך. אז כאילו חנוכה זה פותח לנו איזה פתח של ראייה אחרת, יותר גדולה, יותר רחבה, יותר מקיפה, ואז אפשר להגיד הלל. אבל מה הוא אומר? אומר, הנס זה מעולם הנסתר, כן? זה, זה, זה סוד כזה. וזה, זה סוד שמדי פעם מתגלה דרך הניסים בתוך עולם הזה. ומי ש, שוב, מי שמתחבר לזה, מי ש, חי את זה, אז הוא מפרסם יותר את הנס, הוא חי יותר את הנס, הוא מקרב אותנו יותר אל ה, אל המקום שאליו אנחנו צריכים להגיע. הוא אומר שבגלל זה חכמים קבעו את זה לדורות, שכל פעם מחדש כשמגיע התאריך של חנוכה והאור הזה מופיע בעולם, אז שאנחנו נתחבר אל הדברים שאנחנו, כן, דרך הניסים האלה אנחנו נחבר את עצמנו אל העתיד, אל המגמות, אל היעדים, אל הראייה השלמה, אל החיבור של העבר וההווה והעתיד. בעזרת השם שנזכה.